בואו נתחיל. ערב טוב. נתחיל באישור קו. בסדר? מה התחלנו? התחלנו סוגיית מנחות, דף מ עמוד א'. התחלנו סוגיית מנחות, דף מ עמוד א', על סדין וציצית. שם הגמרא מביאה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי פותרים ובית הלל מחייבים. הברייתא אומרת הלכה כדברי בית הלל, ואז היא מביאה אמר רבי אליעזר ורבי צדוק ולכל המטיל תכלת בירושלים אינו אלא מן המטמיאין, ברבי אם כן למה אסורו לפי שאין בקיא. כן, וכאן ראינו ראשית סדין זה בגד שעשים מפשתן, לא מספיק התגשנו בפעם קודמת, והיום זה יעלה שצריך לשים לב שמדובר על סדין. מה זה סדין? סדין. לא הצלחתי לברר בין בעלי הלשון האם בתקופת חז"ל מה בדיוק, איך השתמשו במילה סדין, ומה שאני אציין זה שמי שפשוט כותב סדין בספרות התנאים עושה במנוע חיפוש, מחפש, הוא רואה שתמיד סדין אוהב לבוא ביחד עם קו. מה היום? סדין וקרית. מה בעצם הסיפור שיש כאן? אדם לוקח, כמו התוגה הרומית, אדם לוקח בד מלבני, ואתה יכול לשים אותו על המיטה, ואתה יכול גם להתעטף בו. בסדר? עכשיו מי שכן הצלחתי למצוא, אם רוצים קצת לדעת על ה... ביגוד בעולם העתיק, איך הוא נראה בספרות חז"ל, זה ספר מפורסם של שמואל קרויס שנקרא קדמוניות התלמוד, ספר מאוד עתיק, איזה 100 שנה. שם התפסתי, מי שרצה לקרוא יוכל לקחת את זה, הוא מנסה קצת לברר מה היה הסדין, מי לבש אותו, מה שפחות או יותר עולה משהו מאוד פרדוקסלי. זה קצת יעלה בהמשך הלימוד היום. מצד אחד, הסדין הזה לא נשמע כמו איזה חליפה טקסילו או משהו מאוד, מאוד מפואר. זה סדין, זה חתיכת בד, זה הכל, כן? אבל אפשר לפרוס אותו על המיטה. מצד שני, באיזה צבע הוא?
לבן.
הוא לבן והוא מאוד חגיגי בגלל זה. כאילו הרעיון של הדוסים שצריך לבוש חולצה לבנה בשבת, אז מתברר שגם אז כנראה חשבו ככה. ואותו קרויס כתב מאמר, זה כבר לא התפסתי, אבל הוא כתב מאמר שנקרא תליתם של תלמידי חכמים. הוא ניסה לברר מה אנשים היו לובשים לכבוד שבת, מה היה בגדי שבת. באופן פרדוקסלי מתברר שסדין מצד אחד, עכשיו נביא קצת יותר טוב את החשש של הסוגיה. מה הסוגיה אומרת בסוף? אתם כבר זוכרים משבוע שעבר. שיש חשש של כסות לילה. אם אני מבין שסדין הוא מכסה את המיטה, אז מבינים היטב את החשש של לילה, נכון? ממש מבינים את זה. מצד שני, מי יש לנו את שהולך עם סדין בלכבוד שבת? הגמרא בשבת, בדף כ"ה, רבי יהודה בר רבי אלעאי, הוא לובש סדין לשבת. כן, אז מי שירצה אחרי זה לקרוא, הוא רוצה שנשלח לו את זה. הוא כותב, אולי שימש הסדין גם למצא על המיטה, אבל זה בגד בגזרה, זה מה שצריך להגיד. כלומר, ניקח את זה בחשבון שנלמד ראשונים בהמשך הסוגיה היום, שאנחנו עמדנו בשבוע שעבר רק על התכונה שלו כפשטן. זאת הבעיה. אבל צריך לשאול, אולי יש גם זיקה לדיון בבית שמאי ובית הלל לעובדה שמדובר בסדין. בכל מקרה, הסוגיה או מה שלמדנו בשבוע שעבר, הדגש היה כולו על העובדה שמדובר בפשטן. וכאן ראינו בשבוע שעבר מחלוקת גדולה מאוד בין רש"י ותוספות, גם איך להבין את שיטת בית שמאי, גם איך להבין את היחס בין דברי התנאים רבי אליעזר ורבי צדוק ורבי לבין מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כן, ונתמצת. דעה דומיננטית ברש"י היא שבית שמאי לא דורשים סמוכים, והם פשוט חושבים שיש איסור של שעטנז גם כאשר מקיימים את מצוות ציצית, ולכן לשיטת בית שמאי בגד פשטן לא ניתן להטיל תחלת, כי התחלת היא מצמר ואז יהיה כאן שעטנז, ברש"י בסוגיה זה לא מפורש, אבל תוספות מצטטים תשובה של רש"י, שבה רש"י אומר, אבל למה שלפי בית שמאי לא נטיל חוטי פשטן שהם יהיו לבן? ולדעת רש"י, לבית שמאי מדאורייתא לא מטילים חוטי תכלת, אבל מטילים חוטי לבן שהן פשטן. לאור זאת רש"י קורא את רבי אליעזר ורבי צדוק כמשוחח עם בית הלל. תנו, למרות שבית הלל אמרו שהם מחייבים, ובמאמר מוסגר רש"י גם מוטרד למה כתוב שבית שמאי פותרים, הם לא פותרים. מה צריך להטיל לדעת רש"י?
אוסרים.
צריך להטיל חוטי לבן. למה אתה פותר? אתה לא פותר. אתה היה צריך להגיד אוסרים. הם אוסרים להטיל חוטי תכלת, אבל לא פותרים. הבגד הזה חייב בציצית לדעת רש"י, לדעת בית שמאי. אז רש"י פה הכניס את המחלוקת שעוד נדבר עליה, של חובת מנה או חובת גברה. שבגד, רש"י אומר שיטת בית שמאי, ציצית היא חובת מנה, דהיינו אדם חייב שיהיו ציציות בבגדים שלו גם שעה שהוא לא לובש אותם. גם אם יש לו ארון בגדים, מלא בגדים, הבגדים שבארון חייבים בציצית, למרות שכשהם שוכבים בארון אדם לא עובר על שום איסור של שעת נז. אז יכולתי לעלות על דעתי שמה הוא יהיה חייב לעשות? להטיל בהם תכלת. זה מותר, מותר שיהיה לך בגד שעת נז בארון. אז לכן כתוב פותרים, אל תטיל בכלל תכלת. כשנגיע לחובת מנה הגברה גם תבינו היטב, כבר ניתן עכשיו כבר איזה קדימון, למה באמת זה פתור. הרי באמת אתה יכול שיהיה לך בארון בגד עם תכלת, מה יש? למה לא? זה מותר. אז התשובה מאוד פשוטה, בגד בארון הוא חייב בציצית אם זה בגד שאתה יכול ללבוש אותו. אבל אם יש לך בגד בארון שלא מיועד ללבישה, כי שמת בו תכלת ועכשיו הוא הפך להיות שטנז, אז יש פה קאץ' 22, יש פה טיעון מעגלי. ממילא אתה לא תוכל ללבוש אותו, אתה לא יכול ללבוש אותו, אז הוא לא בגד, הוא לא מיועד ללבישה. כן? שיש לי הוכחה אדירה שבגדים שבארון שלא מתחילים ללבוש אותם הם לא בגדים. יש לי את זה מהבנות שלי. מה? אין לי בגדים. מה זה אנחנו בגדים? כל החבר מלא בגדים. אבל אין לי בגדים. כלומר, בגד זה רק אם מתכננים ללבוש אותו, נכון? זו הוכחה ברורה. לא, ויש פה משהו מעגלי. אם הוא בארון, תשים תכלת. אבל אם אני שם תכלת, אני לא יכול ללבוש אותו. אז אם אני לא יכול ללבוש אותו, אז אני לא צריך לשים תכלת. אבל זה הולך במעגל, אז לכן פותרים. אבל האמת היא שצריך לשים לבן, לדעת רש"י. אז כל הדיון עם למה השרוע, הוא נעשה מול בית הלל. כלומר, למרות שבית הלל אמרו שצריך לשים מה... גם תכלת, כי בית הלל דורשים סמוכים במשנה תורה. בית הלל אומרים, למה התורה סמכה את פרשת שעטנז לפרשת ציצית? לומר לי שבציצית אתה תטיל אותם למרות שהם שעטנז, אז למה בירושלים אנשים לא עשו את זה? למה אמרו שמין המתמיהים, לדעת רש"י, רק תכלת הם לא שמו אנשי ירושלים. כלומר, בעצם נהגו בפועל כבית שמאי, אבל לא מהטעם של בית שמאי, זה מובן? בית שמאי אמרו כי לא דורשים סמוכים, כי זה שטנז. ואילו בירושלים נהגו כבית שמאי, אבל לא מטעמם, אלא לפי שלא היו בקיאים. ואז כפי שראינו בשבוע שעבר, הגמרא נכנסה לדיון מאוד רחב, ומה הם היו בקיאים? ובעצם החשש הוא שהם יחשבו ששטנז הוא דבר המותר, למה אי אפשר ללמד אותם, אין לנו פה איזה אימון שהרבנים יצריכו ללמד, וסופו של דבר, מה אומרת הגמרא? שכן, הרבנים יכולים ללמד, ועדיין מה? עדיין יש חשש. מה החשש? שם העיקרה ושם הלילה, וכבר הסברתי קודם, איך זה ממש מהותי שהלילה נכנס, כי זה סדין, לכן הלילה נכנס, ובסופו של דבר ככה רש"י קורא את הסוגיה הזאת, כן.
אם אני מדודר רק לתחילת כל המחלוקת, אנחנו קוראים אותו ציצית, לשיטת רש"י שלמדנו, ניגוד הרמב״ם.
כן, ופה יוצא דבר אחר, כשאומרים ציצית מתכוונים רק
לתחילת.
רק לתחילת. מוישי פה עולה על שאלה שכשנעבור מיד לראשוני ספרד, אנחנו נראה זה השאלה בה"א הידיעה שעומדת בלב העניין. פילולוגיה. מילה אחת שצריך לדון בפרשנות שלה, באופן שבו חז"ל משתמשים בה, וזה המילה ציצית. האם יכול להיות שאומרים ציצית ומתכוונים לתכלת? האם זה יכול להיות? אז מוישי אומר בצדק, כבר למדנו, שכשהרמב״ם רואה בגמרא שכתוב תחלת, אז מה הרמב״ם אומר? זה רק תחלת. לרשי לעומת זאת מה הוא אומר? שכתוב תחלת, הכוונה לכל. האם, מה קורה כשכתוב ציצית? האם כשכתוב ציצית, הכוונה דווקא לבן? סליחה, האם? או האם הכוונה למכלול שנקרא ציצית, כן? אתה צודק, אנחנו נראה, אבל זה לא לב הדיון בצרפת. בצרפת זה לא כל כך מעסיק אותם. אבל נראה, יש מחלוקת הלכתית דומה. האם הטילים בגדי חוטי פשטן ובגד פשטן, אבל הנימוקים שמתרחשים אצל חכמי המזרח, הם נימוק, חכמי ספרד, זה נימוקים אחרים אשר הנימוקים בצרפת. אבל רבנו תם חולק על רשי. רבנו תם אומר שלא יעלה על הדעת שבית שמאי חלקו על היתר של כלאיים בציצית, זה לא יכול להיות. שנית, רבנו תם אומר, אני לא מוכן לקשר בין בית שמאי לבין חובת מנה וגברה, מה אתה מכניס לי את הדיון הזה? אין שום סימן בסוגיה שדנה בזה שזה קשור לבית שמאי ובית הלל, אז מה אתה מכניס לי את זה? ולכן בא רבנו תם ואומר שהדיון של המתמיהים בירושלים ושלא בקיים הוא בא כהסבר לשיטת בית שמאי שההלכה כמותה. כמו אין לדעת רשי אמרנו, הם נהגו כבית שמאי, אבל זה לא באמת בית שמאי, כן? רבנו תם אומר, לא, זה ההסבר של בית שמאי. גם בית שמאי מודים שמטילים תחלת מדאורייתא בבגד פשטן, אלא שההסבר של בית שמאי הוא הגזרות האלו. והדבר השני שבו רבנו תם חולק על רשי זה שלדעת רבנו תם, כשכתוב פוטרין, הכוונה פוטרין אפילו מלבן. בסדין לא מטילים בכלל ציצית, כלום, לא תחלת ולא לבן, הולכים איתו בלי ציציות בכלל. למה? אז פה החוליה הכי חלשה בשיטת רבנו תם. רבנו תם אומר, כי הגזרה שגזרו על התחלת, הוא כלל בתוכו גם את הלבן. פה אני מגלה לכם, שיבואו ראשונים אחרים וידונו, אז הרמב"ן יגיד, זו גזרה לגזרה. ומה אתה עשית? אמרת, אני לא שם תחלת, גזרה שם הוא ילבש אותו בלילה. וגזרה שכדי שהוא לא ישים תחלת, אני גם לבן אגים לו לא לשים. למה? אם אני אגים לו לשים לבן, מה הוא יעשה בטעות? אז זה גזרה לגזרה. איך בדרך כלל מתגברים על גזרה לגזרה? אומרים כול אחד הגזרה היא. איך בבריסק אומרים כול אחד הגזרה היא? צריכים להגיד שלדעת רבינו תם, זה לא שגזרו שלא להטיל תחלת בבגד פשטן, כי אז באמת כדי לגזור לא לשים לבן, מה אני צריך לעשות? לגזור גזרה נוספת. צריכים להגיד שבגלל החשש של שמא יחסה בלילה, שהכריזו שסדין פטור מציצית, הפקיעו אותו מגדר בגד שחייב בציצית. זה מה שצריך להגיד. אבל זו החוליה החלשה, פחות מובן. תראו, כל מי שנלמד היום שהוא מגיע לחוליה הזאת ברבנו תם, הוא קצת קשה לו עם זה. איך הגזרה שמה הוא יעבור על שטנז עם חוטי התחלת הפקיע גם את הלבן? סוף בסיכומו של דבר, עברנו פה עכשיו על רשי ותוספות, ראינו בעצם, וזה נכון גם על כל הראשונים האחרים, שבעצם הסוגיה הזאת היא סוגיה שהיא מראה על איך התחלת מתחיל להיעלם. בעצם יוצא מהסוגיה הזאת, מי שלבש בגד פשטן הוא כבר אין תחלת, התחלת מתחיל להתעדות, הוא מתחיל להתעלם. כלומר, גם אם יש לך תחלת, מה אמרו לך? אל תטיל אותו, כן? אוקיי, בכל מקרה, זה אז מה שראינו פעם קודמת רשי ותוספות. שדבר נוסף שראינו פעם קודמת, ופה נחזור על זה ותחזיקו ראש, תשתדלו, ומי שלא מבין שישאל אותי, בסדר? וראינו תשובה של רב נתרונאי גאון, ופה הייתה חזית של כל הגאונים. כלומר, רב נתרונאי מעיד בתשובה שלו, שזה דורות ככה עושים בספרות הגאונים, שיבוא עריף ויחלוק, אז אחד מהמתנגדים שלו יגיד, כל העולם עשה ככה שבא עריף והחליט לשנות. ויש חזית אחידה של גאונים, שבמסדין לא מטילים חוטי פשטן, כמו רבינו תם, אבל ההסבר הוא אחר לגמרי. המקור המרכזי שעומד בלב הדיון, הוא לא הסוגיה הזאת, הוא לא הגזרות האלה. אלא מה שעומד בלב הדיון זו הגמרא בשבת בדף חו"ב חז, שמשוחחת עם הגמרא בלמ"ט עמוד ב' שלמדנו, עם התנא דבי רבי ישמעאל. זוכרים, היו לנו שני תנא דבי רבי ישמעאל, עסקנו בשאלה אילו בגדים חייבים בציצית, האם רק צמר ופשתים, שזה מה שעולה לכאורה בספר דברים, לעומת זאת לפי ספר במדבר מי חייב? הכנף, מין כנף, כל בגד חייב. מה תשים בו? כמו המין שלו, כן? וכאן ראינו שיש מחלוקת בין שני תנא דבי רבי ישמעאל. האם אדם, האם שאר בגדים חייבים מדאורייתא? מדרבנן הגמרא אומרת כולם חייבים. האם מדאורייתא חייבים גם שאר בגדים מדין הכנף מן הכנף? וכאן היה שלב בגמרא בשבת, שחשוב מאוד להבין אותו, כדי לראות, יש שלוש קריאות של ראשונים למה הגמרא שם אומרת. ועל זה עומד ונופל פחות או יותר מחלוקת הריף והגאונים. אז בואו נבין את זה. הגמרא שם אומרת שתנא דבי רבי ישמעאל אמר, הועיל ונאמרו בגדים בתורה סתם. הוא פירט לך כתוב באחד מהם, בנגעים, כן, צמר ופשתים. מה להלן צמר ופשתים? אף כל צמר ופשתים. על איזה מקרה הגמרא אמרה, תנא דבי ישמעאל אמר, אף כל צמר, עם מי הוא שוחח? אז הגמרא שם מביאה בדף חף זין עמוד א', רב נחמן בר יצחק, שאומר, זה משוחח עם ציצית. כלומר, לולי תנא דבי רבי ישמעאל, הייתי חושב שציצית היא מה? היא בהרבה דברים. אז תנא דבי רבי ישמעאל, מה לימד אותי? ציצית היא רק בצמר ופשתים. הוא שואל את הגמרא, אני לא מבין מה, שמה צריך ציצית את תנא דבי רבי ישמעאל? אם בציצית כתוב צמר ופשתים, אז אם מתוך ציצית יודע שזה רק צמר ופשתים, למה צריך את תנא דבי רבי ישמעאל לצמצם את ציצית לצמר ופשתים? זה מובן? לא מובן. רפי, טוב שאתה שואל, מצוין.
כתוב בציצית צמר ופשתים?
כן, כתוב.
לא,
הסמיכות, אבל היות וזה פסוק לפני כן, הגמרא כאילו מבינה שהפסוקים בדברים אומרים צמר ופשתים. אז שואלת הגמרא, מה אתה צריך תנא דבי רבי ישמעאל, שהיות ופרט הכתוב במקום אחד צמר ופשתים, אף כל זה ציצית, ציצית מתוך עצמו זה כתוב. אז אומרת הגמרא, ועל השורה הזאת יש מלחמת עולם בין הראשונים, על זה כמעט הכל עומד ונופל. אומרת הגמרא כך, סל כדאתא חמינא כדרבה, הייתי מעלה בדעתי כמו רבה. מה רבה אמר? דרבה רמי, כתיב הכנף מן כנף, וכתיב צמר ופשתים יחדיו. במילים אחרות, יש פער בין דברים לבין במדבר. בדברים אתה חושב רק צמר ופשתים, במדבר אתה חושב הכל. הכיצד? אז תראו מה רבה אומר, צמר ופשתים פותרין בין במינן בין שלא במינן, שאר מינים במינן פותרים, שלא במינן אין פותרים. אז לפי רבה, שאר בגדים, לא רק צמר ופשתים, גם הם חייבים בציצית. לכן מה היה צריך את תנא דבי רבי ישמעאל, שמה ילמד אותי? שרק בצמר ופשתים. עכשיו השאלה היא, כשהגמרא אומרת סל כדאתא כדרבה, כמשמלן. מה זה כמשמלן? חידש לנו לא לחשוב כמו רבה. מה מדברי רבה אנחנו דוחים? רבה אמר הרבה דברים. יש הרבה, זה שיעור שאבא שלי זכור צריך להעביר. יש המון המון חלקים לדברי רבה, מספיק לשנות אחד מהם כדי מה לעשות? כדי להגיד כמשמלן, נכון? איזה חלק בפאזל של רבה אנחנו נוגעים בו? אז תראו מה רש"י אומר במסכת שבת. רש"י במסכת שבת אומר, אנחנו משנים את ההבנה שלנו של הכנף מן הכנף. אנחנו לא נוגעים בצמר ופשתים, זה נשאר. אנחנו נוגעים בכנף מן הכנף. כלומר, הייתי מעלה בדעתי כמו שרבה פירש את הכנף מן הכנף, שספר במדבר, מה בא ללמד אותי? כל סוגי הבגדים. ועל זה כמש מלאב שלא הבנת את הכנף מן הכנף. הכנף מן הכנף לא בא להגיד, לא משנה ממה, איזה חומר עשוי הבגד, אלא הוא בא להגיד דבר אחר, שחייבים בציצית גם חוטי תחלת וגם חוטים שהם מן הכנף. הכוונה צריכים שני צבעים בחוטים. אולי מישהו פה זוכר שלמדנו קצת את הגמרא של טלית שכולה תחלת, אז ראינו שבטלית שכולה תחלת לא שמים ארבעה חוטי תחלת, אלא שמים גם חוטים בצבע אחר שהוא לא תכלת, ורש"י מסביר כי הכנף מן הכנף אומר שחייבים להיות חוטים שונים מחוטי התכלת. זה מה שרש"י גם אומר בשבת. כמו לדעת רש"י, למסקנה נשאר שצמר ופשתים הם כוכבים של ציצית. זה מובן, אני קורא את רש"י. כמה שמלן, אף כל, ולא תדרוש הכנף אחי. במה אני נוגע לדעת רש"י? בהכנף מן כנף. אלא אוכי דקראו. זה השמועינה, זה מצוות ציצית בשני מיני צבע. ברש"י גם בשבת אומר שניים שניים. שני חוטים של תכלת ושני חוטים של לבן. דיינו מן הכנף לסתמי לבן. בסדר. עכשיו פה בא רב נטרונאי, והוא פירש אחרת את הקמה שמלה.
הרש"י פירש ששאר המינים לא חייבים.
שאר המינים לא חייבים בציצית, אבל צמר ופשתים חייבים. אתה יכול...
אנחנו אומר שחייבים גם מן הכנף.
הכנף, מן הכנף אומר שאתה צריך לשים שני סוגי חוטים בבגד שלך, אבל באילו בגדים אתה צריך לשים שני סוגי חוטים?
בצמר ופשתים.
בצמר ופשתים. זו דעת רש"י.
אז זה שתי תפיות שונות.
אז אין קשר בין רש"י. לדעת רש"י אין לגמרא בשבת כל נגיעה לשאלה של חוטי פשתן בבגד פשתן. אין לו שום נגיעה, כלום. כלומר, זה לא מקרי שבעלי התוספות בכלל לא ראו קשר. כלומר, מי שלומד את הדיונים של ראשוני צרפת, אף אחד מהם לא מזכיר את הגמרא בשבת בכלל בהקשר של הדיון בסוגיה של מנחות מהם, כי אין קשר בין הדיונים. אבל רב נטרונאי גאון, כן, בבקשה ירון.
הדיכוי,
התנא דרשמל
אומר שזה רק צמר ופשתים.
נכון.
אז זה לא הדיכוי של רבא? זאת אומרת, יש עוד דיכוי של רבא? זה בעצמו דיכוי של רבא. רבא אומר שזה...
אני חוזר.
כן.
הגמרא שואלת, למה צריך את תנא דבי רבי ישמעאל ללמד אותי שדווקא צמר ופשתים? התשובה היא, כי יכולתי לחשוב מה עושה לי הכנף מן הכנף, שהוא מרחיב את זה לעוד סוגים. כמה שמלם שלא. אבל אין לזה שום קשר לסוגיותינו, כלום, אפס.
שוב, הספסתי עדיין מה רש"י אומר, איך אתה רואה מזה את השני מינים בתוך הציצית? הוא עדיין עושה, כנף מין כנף לא אומר...
אם אני אומר צמר ופשתים, אז מה השאלה שאני צריך לשאול את עצמי? אז איך אני קורא את ספר במדבר? בספר במדבר כתוב...
הכנף מין כנף.
הכנפי על בגד בלי צמר ופשתים. אז לכן אומר רש"י, אורחי דקראו, כלומר, התורה לא נכנסה לשאלה ממה עשוי הבגד, כמו שהיה לה חשוב להגיד, שצריך לדאוג שיהיו חוטים שונים מחוטי התכלת. ולהשמיעינה דמצוות ציצית בשני מיני צבע. זה מה שהכנף, מן הכנף מלמד. זה מובן?
הצבע לא החומר, הצבע.
הצבע לא החומר. זה מובן, אתה איתי? עזר, אתה גם איתי? כן. לא, אוקיי, כן.
כתוב במפורש.
אוקיי. אתה ריף, אז אנחנו מיד נגיע אליך. אבל לדעת רש"י בתוספות, הגמרא בשבת, סך הכל, עיקר, דחתה את רבה ששאר בגדים חייבים בציצית, זה הכל. אתה לא יודע שום דבר על פשתן בציצית, כלום. אתה לא יודע שום דבר.
למה לא?
הוא אומר ככה, כשאתה לומד את הסוגיה של סדין בציצית, ואתה תרצה לנמק למה לא להטיל חוטים, ומה הבעיה, אז אתה לא תגיד שהבעיה היא כי יש פה פשתן, אתה תגיד שהבעיה היא שטנז או משהו כזה. בסדר? בסדר. אבל רב נטרונאי לא קרא ככה את הגמרא בשבת, וזה צורת הפרשנות של כל הגאונים. הם פרשו שכמה שמלן שרבה שאמר שאפשר להטיל חוטי צמר ופשתים בכל סוגי הבגדים, שאת זה אנחנו דוחים. למה? כי הסוג היחיד של חוטים שאפשר להטיל בבגדים בכלל זה צמר. צמר. בוא נראה את זה בפנים. בסדר, מי שיש לו את הדפים של שבוע שעבר, אומר רב נטרונאי, זה בשורה עמוד 3, שורה ראשונה, שורה 76, אין עושים אלא של צמר. ותכלת אמרה הוא. ודאמרה הוא דאה ויציצית, דמידי אחרינה לה. לדעתו, מסקנת הגמרא היא, בעוד שרב החשב שאפשר לעשות חוטים של ציצית הן מפשתן והן מצמר, כשהגמרא דחתה את רבה, מה הגמרא בעצם אמרה? דוחים את זה שחוטי ציצית יכולים להיות מפשטן. כי מה היה ההלכה? שחוטי ציצית חייבים להיות צמר. ואף על גב אמר רבה, צמר ופשטין פותרין בין במינן בין שלא במינן, ליתה לדרבה. כלומר, אם רשי אמר, מה ליתה לדרבה? ליתה לדרבה שבשאר בגדים חייבים מציצית מדאורייתא. הוא לא מפרש ככה. ליתה לדרבה שאפשר לעשות חוטי ציצית מפשטן. ככה הם מפרשים, ומזה מה יוצא להם? שאסור לאדם להטיל חוטי פשטן בציציות שלו, הוא חייב להטיל רק חוטי צמר, ולכן, עכשיו בואו נאסוף את זה, בשעה שיש תחלת, אז מה יעשה אדם שיש לו בגד פשטן? יטיל בו חוטי צמר, חוטים תחלת וחוטי לבן. אבל בשעה שאין תחלת, אז מה האדם נשאר לו רק, מה לעשות? פשטן הוא לא יכול להטיל, כי פשוט זה לא ציצית. זה כמו לשים חוטי ניילון, זה לא ציצית. חוטי ניילון כולם פה מסכימים שאי אפשר לשים? זה חוטי פשטון, זה כמו ניילון. אלא מה, הוא ישים צמר. למה אי אפשר לשים צמר? מאיזה סיבה? הגזירות של שטנס. זה מה שנשאר, זה ברור?
הגזירות.
אבל מה שבעצם עולה מדברי רב נטרונאי, שהתפיסה ההלכתית שלו היא שהחוטים של ציצית חייבים להיות מצמר. עכשיו, להטיל צמר אני לא יכול בגלל הסוגיה במנחות דף מהם, ולהטיל פשטן אני לא יכול בגלל הגמרא בשבת בדף חף זין. כלומר, אם רבנו תם ניסה להסביר שגם את חוטי הפשטן אני לא שם בגלל נימוקים של הגמרא במנחות בדף מהם, לדעת רב נטרונגון, אני לא מטיל אותם בגלל שיקול אחר לגמרי, אני לא שם חוטי פשטן כי הם לא קשירים לציצית. עכשיו, מה שניסיתי להסביר בפעם קודמת, וזה סיימנו את השיעור, זה מה הסברה שלו, מאיפה זה מגיע לו שחוטי ציצית חייבים להיות צמר. וזה הצעתי בפעם קודמת, רק לגמור את המשפט, לקשר בין זה לבין מה שלמדנו על שיטות הקשירה, זוכרים? זוכרים שיעור כזה עם הטלפונים? שני שיעורים עם טלפונים, כן? אז ראינו אז את שיטת הרייבד. זוכרים? שזה רק כמו ברבשופ? שעושים את הקריחות מלבן בתחלת, לבן בתחלת, ו... אין לך את זה פה, נכון? לא, אוקיי. אבל שעושים שבע קריחות, קריחה ראשונה לבן, ואז תחלת, ויש בכל חוליה, יש שבע קריחות, שארבע מתוכן לבן ושלוש מתוכן תחלת. לפי רב נטרונגון, מי שקושר ככה, אז איך הוא מבין את היחס בין לבן ותחלת? שהם יוצרים ביחד, הם משולבים, הם משולבים כי יוצרים את הציצית. זה מאוד מאוד רחוק משיטת הרמב״ם, שמיד אנחנו נבין למה הרמב״ם בכלל לא יכול להזדהות עם דברי רב נטרונגון. לפי הרמב״ם, הקשירה נעשית עם התחלת, והחוטים, מה תפקידם? להיות הענף. אז הרמה באמת יפסוק, תעשה ענף ממה שאתה רוצה, ותעשה קריחות, מלבן ותחלת, לא חייב אותו חומר גלם. אבל אם אני אומר שאני עושה את הקריחות, כל כך משולב, לבן ותחלת, אז אני מבין שמה אני מחפש, שהלבן והתחלת יהיה להם אולי מכנה משותף. זה מה שאני מחפש. מה המכנה המשותף? הוא צבע לא יכול להיות, אז מה הוא יהיה? ששניהם יהיו צמר. כלומר, יש קשר בין התפיסה ההלכתית של רב נטרונאי גאון, איך קושרים את הציציות, לבין הטענה שלו שהתחלת והלבן צריכים להיות שניהם צמר. זו דעתו של רב נטרונאי גאון. כן, עזרה.
אני לא מבין איך הוא קורא את הדבר בשבת. כי הרי הסוגיה בשבת עושבת על הביתה של שלא מתחיל בין צמר.
לפי דעת רבי ישמעאל, לדעתו אני עושה את הציצית לבגד שהוא צמר הוא פשטים, ואיזה חוטים אני מטיל בהם?
זה מדבר רק על הבגד.
חוטי צמר. זה מה שאני עושה. בסדר, זה מובן?
מדובר רק על הבגד, לא על...
כן. כך הוא מפרש את הגמרא בשבת.
אבל איך הוא קורא את הפסוקים? כאילו, הוא עושה שהוא לא סימטרי. פסוקים לא עושים אי סימטריות בין
סדר. לא, אתה לא רוצה עכשיו לפתוח מחדש את כל הנושא הזה שעסקנו בו לפני שבועות, שכבר ניסיתי מזמן להסביר לכם שהרמב״ם היה קורא את הפסוקים הכי טוב. הם קוראים את הפסוקים, בסדר? בסדר, אתה איתי? באמת חייבים לפתוח את זה עוד פעם?
לא, הוא עושה את זה
לא סימטריות. בוא, ברשותך, ניתן לך הקלטה מאז, בסדר? כן. רב נטרונאי הוא גאון בסורה בסוף המאה השמינית התשיעית, סליחה.
איך מפרשים את פותרים בין במינם בין שלא במינם?
פוסקים נגד זה. הוא דוחה את כל דברי רבה. כל רבה היה בנוי על מה? שאני עושה ציצית מצמר ופשתים ומטיל אותה בכל הבגדים. הוא אומר כל רבה בנוי על טעות, כי עושים חוטי ציצית רק מצמר. כל רבה נדחה, נאמרתי קודם, לרבה יש הרבה חלקים, הוא לוקח את כל החבילה ואומר לה, גוד ביי, הוא פוסק נגדה, בסדר? הוא נפרד ממנה לשלום, כן.
איך מפרשים את המילים של רבה? בין
במינם בין שלו. רבה עצמו ודאי חשב שאפשר לעשות להשתמש בחוטי פשתן.
מה שנוח.
אבל כמה שמלן, שלא כמו רבה, חולקים על רבה.
רק.
זה מובן, יופי. עכשיו, מי יצא נגד זה? עכשיו, תראו, כל הדיון של הריף הוא להתווכח עם רב נטרונאי גאון. כל הדיון של הריף הוא להתווכח עם זה, שזה צריך להוסיף עוד דבר, זה הסיפור של קטינה והמלאך. בואו נראה רק את הסיפור הזה, שהראשונים כולם מצטטים, שזה מובא בגמרא בדף מ"א, עמוד א', שם הגמרא אומרת זה באמצע העמוד, זה משהו ממש פלא. פליגה זה מלאכה, נגיע לגמרא שם, נראה, יש מחלוקת בין המלאכים, בין מלאך לבין חכמי ישראל, בסדר, אז אנחנו נגיע לזה. ומה כתוב שם? זה מלאכה, מלאך, אשכחי לרב קטינה, דמיחסי סדינה. זה סוגייתנו, הוא ראה אותו הולך עם סדין. אמר לה, קטינה, קטינה, סדינה וקייטה וסרבלה וסיטווה, ציצית. עכשיו תראו את הגרסה פה, מה כתוב אצלנו בבבלי בדפוס? ציצית שתחלת מתה עליה. יש מישהו שדאג להכניס לגמרא את המילים שתחלת, כדי שעל מה קטינה עשה לו נו נו נו? לכל מי שפה הולך בלי תחלת, נו נו נו, כן? אבל כל הראשונים גרסו בגמרא, ציצית מתה עליה. לנו המלאך רואה, מה זה סרבלה ומה זה סדין. אז מה זה סדין אנחנו יודעים? זה סדין מפשטן. למה שבן אדם ילך עם סדין בקיץ? אנחנו גם מבינים. למה? מזיק חם. מה זה סרבלה? אז אומר רש"י, זה מנטל בלעז, ואני אסביר לכם מה זה. סרבלה זה בגד שאין לו ארבע כנפות. מדובר פה באנשים שהיו הולכים עם או בגד פשטן, או בגד בלי ארבע כנפות, כמו הקפוצת של הרבנים הליטאים. אתם יודעים שהם פוסלים לעצמנו את זה. הם פוסלים לעצמם. ואמר לו המלאך, אז מה יהיה על ציצית? מה זה? מה קורה פה? אז שואל אותו, קטינה, שאלה פשוטה. אמר לי, על שיטו העשה? אז הם לא הולכים ציצית. אבל מה, יש עבירה ללכת בלי ציצית? כמו, אני הולך עם בגד שלא חייב. זה כמו שאם יראו בן אדם שאין לו בית, יגידו לו, קטינה, קטינה, אתה לא מקיים מצוות מעקה. סליחה, מה, אין לי בית, מה אתה רוצה ממני, כן? אז על זה תראו מה הוא עונה לו. אמר לי, בזמן דעיקריתך אנשינן. בסדר, עוד נחזור לזה. אבל כאן בא רב נטרונאי ואומר שקטינה, הוא לא גרס ציצית של תחלת, בסדר? הוא גרס ציצית, הוא אומר, כתוב ציצית, מי פה אמר את זה? מושי, כתוב ציצית, אז על מה הוא הלך? הוא הלך בלי ציצית בכלל, הוא הלך בלי פשטן, לכן המלאך נזף בו. אלו הראיות של רב נטרונאי מביא, ועל זה בעריף, בהלכות קטנות, מי שמצרו את זה, יש לו את הדפים, אז זה משורה 111, זה קטע מאוד ארוך בעריף, אנחנו לא נקרא את כולו, לא לדאוג. העריף מצטט את הגמרא, מצטט מי שכבר איתי בשורה 128, הריף מצטט את הרב נטרונאי, רואים בעליל שאיתו מתווכח, חזינה למקצת רבבותה דאסרי למרמי, חוטי פשטים בתלית של פשטים, ואיתלו להו בהד אמרינה סל כדת החמינה כדרבה, עם זה הוא מתווכח, ועל זה דוחה הריף, ובואו נראה פה קריאה שלישית לגמרא בשבת. אומר הריף, והנה רבבותה, אני בסוף שורה 132, תסבירו להכי לדייקי בשמטה ולא ידעי מהכאמרי רבונו. ביידיש אומרים נישט כן, לרנן. הם לא מבינו את הגמרא. הם פשוט לא קראו נכון את הגמרא בשבת. למה? כי איך צריך להבין את הגמרא בשבת? אומר הריף, דאחי אמרינם בגמרא, סלקדת החמינה, נראה לסוגריים, כי דוקיה דרבה, דאמר רבה הכנף מין כנף, וענה נמי נידו קידוקיה ונימה כנף מין כנף ואחי כאמר רחמנה אביד צמר לצמר ופשטים לפשטים וכי עבד צמר לצמר צוור וצמר לפשטים ופשטים לצמר לא כתב רחמנה צמר ופשטים ואפילו צמר לפשטים ופשטים לצמר כלומר אומר אומר, אומר הריף הנקודה שהגמרה בשבת פורכת שאומרת הייתי אומר כמו רבה זה בכלל לא מה שהם חשבו. זה משהו אחר לגמרי. זה דיון שהיה לנו בגמרא בדף למתת אצלנו. האם כשהתורה אמרה צמר ופשטים, האם צמר דווקא לצמר ופשטים דווקא לפשטים? מה אמרה הגמרא בלמתת עמוד ב'? זוכרים מה הגמרא הכריעה? שלא, אתה יכול אפילו פשטים לצמר וצמר לפשטים. אומר הריף הגמרא חשבה לדייק כמו רבה שאומרים הכנף מן הכנף ולכן לבגד צמר תשים דווקא כי זה מן הכנף לבגד פשטים תשים דווקא חוטי פשטים כי הכנף מן הכנף כמה שמלן שלא דורשים כך את הכנף מן הכנף ולכן מה המסקנה שאני יכול צמר ופשטים גם לבגד פשטים וגם לבגד צמר אומר הריף ופה סוף סוף הוא יגיד את זה כטענת נגד. הגמרא שם לא רק שהיא לא ראיה לדבריך, אלא אם קוראים אותה מה מפורש בה, שחוטי פשטן קשרים לחוטי ציצית. ככה הריף קורא את הגמרא, זה לא רשי. וככה הריף קורא את הגמרא, ולכן אומר הריף, היסברה דסמכי, דסמכה דסמכי עליהן רבנן, ושמת מינה דפשטים ופשטים קשרו לדברי הכל. ולית בה פלוקטה, מה כן הריף מוכן להודות? היי, דייק רבה מצמר ופשטים דפותרים שלא במינן, דשמת מינה דשאר מינים חייבים מציצית מדורייתא ליתא הלכתא כבתיה. וזהו, בעצם כמו רש"י. הוא אומר, אבל אני להלכה למעשה, אומר שרק צמר ופשטים, בגדי צמר ופשטים חייבים בציצית. אבל לשיטת הריף, הסל כדת החמינה הוא, שאנחנו נעשה דיוק, לא שדחו את רבה, ואנחנו נעשה דיוק דומה לדיוק שרבה עשה. כלומר, אנחנו אולי נדייק שהכנף מן הכנף אומר דווקא צמר לצמר פשטים לפשטים. כמה שפולן שאנחנו לא מדייקים את הדיוק הזה, אבל מה נשאר? שחוטי צמר, חוטי פשטים, קשרים לציצית. כן, זו דעתו של הריף. כשאני מדלג, עמוד הבא, כשהריף מגיע לקטינה, אומר הריף, לדעתי, היה לו לבן, ודאי, המלאך נזף פה. למה המלאך נזף פה? לא צריכים לשים תחלת? ודאי שחייבים, אז הוא נזף פה. איי, הוא אמר לו מה?
המחורף.
הוא אמר לו ציצית, הוא אמר לו ציצית, כן? אז אומר הריף שאפשר לקרוא, פה אני עכשיו נכנס לפילולוגיה. אומר הריף, כשאומרים ציצית יכולים להתכוון דווקא לתחלת בלבד. כן, הוא אומר את זה, מי שרוצה להסתכל יחד איתי, זה בשורה 153 והי סברה אומר הריף לאו סברה מעל יהיד ופה זה מחלוקת לשונית וליק הראיה מהי מייסה למייסה חוטי פשטים בסדין של פשטים די ציצית כאמר להם מלאך לרב קטינה מתאה עליה לאו על הוונקאי ואפשר למייב די מפשטן למה שקטינה ילך בלי ציצית של פשטן למה שהוא יעשה את זה מה הוא עבריין אלא התחלת קאי ולא אפשר למעבדי מפשטן, דתחלת נמי מקרי ציצית. מה הוכחה שלו? בואו נחזור לגמרא במלאכות, בדף מם. מה כותרת הסוגיה? סדין בציצית. מה כתוב אחרי זה? ולא כל המטיל תחלת בירושלים. מה מניח הריף? זאת הנחה שהיא לא פשוטה. ומה מניח הריף? שמי שאמר ולא כל המטיל תחלת, נדבר על אותו דבר כמו הכותרת, סדין בציצית, סימן ששומרים ציצית, למה אולי מתכוונים? אפשר להתכוון לפעמים רק לתחלת, כן? זה מה שהריף אומר. וכאמר רבי אלעזר עליו, הלא כל המטיל תחלת בסדין אינו אלא מן המטמיעין, דשמת מינה דהי דתנו רבנן סדין בציצית התחלת קאי. אז הריב כמו רשי, שכל הדיון בסוגיה הוא על התחלת, כולל לשיטת מי? לשיטת בית שמאי. אתם איתי? שבית שמאי כאילו לבן, אוקיי? וגזרו במשום כסות לילה, אבל עניין לבן דפשטים בפשטים לקה למגזר איהו עדיף דקמקיים עשה ולא תעשה ולקה בהי מילת ספיקה. כן, כשמישהו אומר לקה בהי מילת ספיקה, אז מה אתם יודעים תמיד? נכון, תודה. מה הספקות שנשארנו איתם? אז לפני שנגיד מה הספקות, רק נראה שבאופן לא מפתיע הרמב"ם יפסוק כמו הריף. כן, אתם מוזמנים לעיין פה יחד איתי, רמב"ם בהלכות ציצית פרק ג'. מצד אחד הרמב"ם פוסק שמדאורייתא שורה 170, שרק צמר ופשתים חייבים מדאורייתא, ושאר הבגדים חייבים רק מדרבנן. בהלכה ה' הרמב"ם פוסק, כסות של צמר עושים לבן שלה חוטי צמר, או לא לעשות שטנז. כסות של פשטן עושים לבן שלה חוטי פשטן ממינה, כמו לא לעשות שטנז. ממשיך הרמב״ם ואומר, ומהו לעשות חוטי צמר בכסות של פשטן, או חוטי פשטן בכסות של צמר? אז לכתחילה היה מותר, אבל בגלל שעשה דוחה לא תעשה, רק שאי אפשר לקיים שניהם, ואז הוא פוסק בהלכה זין, כסות של פשטן הם מטילים בתחלת, אלא עושה הלבן בלבד של חוטי פשטן, לא מפני שהציצית נדחית מפני השעטנז, אלא גזירה מדבריהם שם התכסה בלילה. ואני חוזר ואומר, שיטת הרמב״ם, הוא אימץ את הריף, וראינו שזה תואם לגמרי את שיטתו של הקשירה. באמת שלפי הרמב״ם יוצא, שלא חייבים שחוטי הלבן וחוטי התחלת יהיו בעלי תכונות זהות, זה בין היתר, כי לדעת הרמב״ם, לכל אחד מהם יש תפקוד אחר לחלוטין, הם בכלל לא מתפקדים אותו דבר, למה שאלה הם אותם תכונות? כן, אבל בוא נחזור לדברי הריף, שאומר ליקה, מה הספקות שיש כאן? בסדר? וזה ייקח אותנו לבעל המאור ולרמב״ם. בוא נראה מה הם עשו עם זה, כן? בבקשה, כן.
קטילה הוא התלונן גם על הקיץ וגם על החורף.
אבל בחורף הבעיה הייתה שהם עם פינות עגולות.
עץ בכלל, כי זה לא טענות שונות. כי בקיץ מהתחלת, זה לא הולך טוב, ששני תלונות פה.
לא הולך טוב.
אוקיי.
מה נעשה? אוקיי. ראשונים אחרים הכניסו סיבה למה בן אדם לא ירצה לא להטיל תחלת. יש לך איזה רעיון למה שבן אדם לא ירצה להטיל תחלת?
זה יקר.
זה יקר, הם יכתבו את זה. במפורש יכתבו את זה. שהמלאך חשד וקטינה או נזף בו שאתה קמצן למצוות. בסדר? לבן זה לא כל כך מסובך. אבל הוא נזף בו, שהוא... אוקיי. בואו נראה מה בעצם המקום שאנחנו... בואו נשים על השולחן את הבעיות. שאלה אחת היא איך לפרש את הגמרא בשבת. האם פה אפשר להגיד שמכל שלושת ההסברים, מי ההסבר שנראה לכם הכי חלש? בואו נשאל ככה.
רשי.
למה?
אני לא זוכר עכשיו.
אוקיי. אני מרשה לעת... עוד מישהו? עוד מישהו רוצה להגיד? אני דווקא חושב שהפירוש של המטרונה הוא די חלש. כלומר, להגיד שמסקנת הגמרא בשבת, לבנות על זה שכתוב, סל כדאתא חמינא כדרבא, ורב אמר המון דברים, ולהגיד, כמה שמלן שאי אפשר לעשות חוטי פשטן, זה נראה כמעט דמיוני. זה נראה לי חוליה די חלשה. די חלש. כלומר, דווקא הריף פה בסדר גמור. אבל מה החוליה החלשה יותר בריף? וזה מה שיפריע מאוד לרמב"ן. הרמב"ן בעצם מה הוא יעשה? מה היתרון של הרמב"ן? בוא נגיד משהו על להבין את עולמו. הרמב"ן מצד אחד חי במאה ה-13, ולכן מה הוא כבר זוכה לעשות? הוא יודע את כל הקושיות ששאלו על הקדמונים. הרי איפה ההתרחשויות הגדולות מתרחשות בראשונים? בוא נגיד, שים את זה לשולחן. הדברים הגדולים מתרחשים בעיקר במאה ה-12, אבל מאה ה-11-12, שם מניחים את היסודות של הדיון. מה קורה בדרך כלל לחכמי המאה ה-13? הם מסכמים את הדיונים הקודמים והם מוסיפים פה ושם איזה תירוץ. מה שמיוחד ברמב"ן, וזה מה שהופך אותו לאחד מגדולי גדולי גדולי הראשונים, זה שבגלל שהוא במאה ה-13 הוא כבר יודע את כל השיטות ואת כל הקושיות. אבל הוא לא רק מסכם, אלא מה הוא עושה? הוא משתתף בדיון כמו גדולי המאה ה-12. הוא אחד מהם. לא רק שהוא משתתף בדיון כמו אחד מהם, הוא יודע את כל שיטות הלימוד של כל הקבוצות. היינו, הוא יודע לעבוד בטקסט ובלשון כמו חכם ספרדי, הוא יודע להגיד דיאלקטיקה כמו רבינו תם לפחות, כן? והוא יודע להגיד מושגים כמו הרייבד, ולכן כשהוא ניגש לנושא כזה, הוא מנסה לעשות שיטה שסוף סוף תסדר את כל הפאזל. כלומר, כבר אני אספר לכם שמה שהוא ינסה לעשות זה איפה שעריף חלש לא לקבל את מה שעריף אומר לתקן אותו, ואיפה שעריף חזק להשאיר אותו, ולכן הוא ינסה לעשות פאזל מחודש שיתקן את החוליות החלשות של הדורות הקודמים. אבל לפני שהוא ניגש לסיפור, היה יהודי בשם בעל המאור, שהוא כבר נכנס לסיפור הזה, והוא קרא את עריף, ממש לא התפעל. ממש לא התפעל, הוא אמר, אמרת אין בספיקה? יש בה המון ספקות, והוא גם מכניס מושגים חדשים לדיון, אבל האמת זה לא שלו. זה צריך להגיד את האמת. קדם לו אדם בשם רבי יצחק ורבי ראובן, שחי בספרד במאה ה-11 בזמנו של עריף. והוא, זה נתפס בתמים דעים, סימן ריש חף דלת, הוא קרא את עריף וכתב 4 עמודים נגד עריף ופרח אותו, ורוב מה שכתוב בבעל המאור בנוי על דברי הנשיא רבי יצחק ורבי ראובן, כן? אז מה עיקר דברי בעל המאור? בואו נסתכל ביחד, אנחנו בשורה 210. בעל המאור מצטט, תראו מה הוא כותב, זה... ויודע, כי כל הגאונים זעשו מן העולם, כולם אסרו להטיל ציצית של פשטן בתלית. ולא היה אדם שחלק בדבר עד שבא עריף זל והתירו לעצמו והורה לאחרים לעשות כן. ודבריו וראיותיו מפורשים בלכות ציצית, וכבר השיב עליו הנשיא רבי יצחק בן רבי ברוך, ושבר כל דבריו הכתובים בלכות ציצית, והדעת מכרעת כדברי הנשיא, ורוב תשובותיו על עריף נכונות וברורות. כן? והנקודה המרכזית שכתובה אצל הנשיא רבי יצחק ורבי ברוך, זו הנקודה שמכניס לתוך הסיפור את השאלה האם התחלת מעכב את הלבן. זו הנקודה המרכזית. מי שיעיין בתשובה שלו, ופה נקרא את זה מבעל המאור, יראה שהוא אומר, נכון שהגמרא דיברה על כל המטיל תחלת אינו אלא מן המטמיעין, אבל לא יעלה על הדעת שהתורה תצווה על בגד שאני אטיל בו לבן בלי להטיל בו תחלת. כלומר, הוא בעצם אומר, מי שלמד מנחות למתחת, זה כולכם, נכון? זוכר שהמשנה אומרת שהתחלת לא מעכבת הלבן, ומה אומרת הגמרא? מדובר על גרדומי תחלת, זוכרים? אבל תחלת מעכבת הלבן. עכשיו הוא אומר, האם יעלה על הדעת של מישהו שיש לי בגד פשטן שאסור להטיל בו, אני עכשיו מדבר על שיטת רשי בבית שמאי, שטנז, אסור להטיל תחלת. אז הוא אומר, אם אתה לא מטיל תחלת, גם מה עוד אתה לא מטיל? גם לבן אתה לא מטיל. כלומר, בשונה מרשי, שפירש את בית שמאי כבנוי על שלא דורשים סמוכים, ולכן אל תטיל תחלת, אבל תטיל חוטי פשטן, הוא אומר, אתה לא תטיל חוטי פשטן, כי כשהתורה לא צוותה תחלת, היא אומר, לא צוותה גם לבן. אבל שימו לב, הסיבה שלא מטילים לבן, זה לא הסיבה של רב נטרונאי, כי פשטן הוא לא חומר גלם כשר לציצית, אלא כי התחלת מעכבת הלבן. זה מובן? בוא נקרא את זה בבעל המאור. כותב בעל המאור, ואף על גב, משורה 214 בסוף, ואף על גב בתניא סדין בציצית, בית שמאי פותרין ובית הלל מחייבים, והלכה כבית הלל, עדיין הלכה כבית שמאי. זה מה שהוא אומר. ומה ההוכחה? שרבי זרע בסוף הסוגיה, מה עשה לסדין? הוריד את הציציות. הוא אומר ככה, כיוון, זה שורה 218, כיוון שמצוות התחלת ולבן תלוי זו בזו, אפילו למאן דאמר אין מעכבות זו את זו. הנה חידוש גדול. הוא לא אומר שזה רק למאן דאמר שזה מעכב, אלא גם למאן דאמר שזה לא מעכב, עדיין הוא אומר, לא יכול להיות שהתורה מראש תצווה רק בבגד מסוים להטיל רק לבן. אין לבן. אתה יכול להגיד לא מעכב, מה הכוונה? התורה צוותה אותך לשים תחלת בלבן, ואתה אין לך תחלת, אתה עושה לבן. אבל מראש שיש בגד שאין בו תחלת, גם אין בו ציווי על לבן. בעצם בגד פשטים לדעתו, לדעת בית שמאי, מעולם התורה לא צוותה להטיל בו שום דבר. הוא לא כלול, פרשת ציצית נאמרה על, לא על הכנף מן הכנף. בוא נראה עכשיו את שלושת האופציות. האופציה הראשונה הייתה, שנאמר על כל הבגדים בעולם, הכנף מן הכנף, גם על בגדי ניילון ומשי. אופציה שנייה זה נאמר רק על בגדי צמר ופשטים, ומה הוא אומר לדעת בית שמאי? זה נאמר רק על בגדי צמר. התורה על בגדי צמר צוותה לשים ציציות, על בגדי פשטים פשוט התורה לא צוותה לשים ציציות. כן, בלשונו אני קורא, כיוון שמצוות התחלת ולבן תלוי זו בזו, אפילו למען ואמר אין מעקבות זו אין זו, איל ונאסרה התחלת בשדים, נאסרה לבן אימה, משום דתרוויו ציצית נינו, ואין לך להפריש ביניהם שתהם מחייבת השדים בלבן ואוסרו בתחלת. הוא אומר, איך זה יכול להיות? נמצא זה מצווה וזה אסור? דבר זה רחוק מאוד בין הדעת סובלתו. ואז הוא מביא את מייסד רבקטינה, והוא אומר, ודאי שרבקטינה לא היה לו שום דבר, כי הוא אמר לו ציצית, כמו על איזה נקודה הוא חוזר, שהמילה ציצית, מה פירושו צריך להיות? לבן, והוא מקנח בשיטה המפורסמת, כבר למדנו את זה פה, שהוא פוסק גם כרבי, שבאמת התחלת מעכבת את הלבן. בסדר? פה נכנס לתמונה הרמב"ן, שכבר נתתי לכם את דברי ההקדמה. מה הרמב"ן ינסה לעשות פה? איזה ג'וגלר. הוא ינסה מה לעשות? הוא יאמץ את שיטת הריף. הוא ייקח משהו מבעל המאור שמצא חן בעיניו, שלדעתו הוא יכול להשתמש בו כדי לא להסביר כמו רשי ולהתגבר על הבעיות ברשי. הוא הולך פילולוגית להגיד שהמילה ציצית פירושו רק לבן ולא תחלת, ועדיין לחשוב כמו עריף. איך עושים את זה? בוא נקרא, בסדר? ונראה איך הוא לומד את סוגיית מנחות. כן, כותב רבינו הרמב"ן. אבל הוא כותב, אילו היו דברי הגאונים הראשונים, שורה 239, כן, וקבלה היא, קיבלנו. זה הרמב"ן. הרמב"ן תמיד קיבל את הקדמונים. אבל, אם מאחר שאין טעמם של ראשונים, אלא ממה שאמרו סל, כדת החמינה כדרבה, היות והכל עומד על הקריאה שלו, של רב נטרונאי בגמרא בשבת, והיות ואני כבר הכרעתי, לא, שהקריאה שלו בגמרא בשבת לא נורא נורא משכנעת, הרמב"ן יגיד, חד וחלק, הקריאה של הריף יותר טובה. אז על מה זה בנוי השיטה הזאת? מה, מה זה, הרמב"ן יגיד, שיטה שרק חוטי צמר, אני לא יודע על מה הם בנו את זה, מאיפה זה מגיע, כן? לכן אומר הרמב"ן, והדבר ידוע שאינו כמו שעלה על דעתם, אלא כדברי רבינו הגדול זל, זה קריאה יותר נכונה של הגמרא בשבת, ראוי לנו לסמוך עליו יותר מדברי אלו בעלי אפשרות האחרונים, ובאמת שדברי רבינו זל הם נכונים וברורים, אין הפסק, גם אין פירוש השמועה, אבל שימו לב מה הנושא המרכזי, מפני שיררו עליו במה שאמר שפירוש ציצית ותחלת, מה הרמב"ן אומר, מה הנושא בידיעה? הפילולוגיה, וואו, הפירוש המילה ציצית, המתק דבריו, מה זה המתק דבריו? אני אשפץ אותו, בעצם אני הולך לשפץ את כל הפירושים, זה מה שהוא הולך לעשות. בוא נראה איך הוא עושה את זה. טניה, סדין בציצית, שהרמב"ן חושב שהמילה ציצית מה פירושו? לבן, ולכן מה הוא חייב לפרש? שבית שמאי פטרו גם מלבן, וזה הוא חולק על מי? על רשי ועל הריף. כן, תמיתי? בית שמאי פוטרין, פירוש פוטרין אפילו מלבן. עכשיו, מה הוא גם מרוויח? שהמילה ציצית היא לבן, והמילה פוטרין, מה פירושה? לגמרי. זה, מבחינת המילים, זה נכנס הכי טוב במילים. מצוין, נכון? רק למה? אז עכשיו מי יעזור לו להסביר למה? הוא יחבר את רשי לבעל המור. בוא נראה מה הוא עושה. ואין צריך לומר שאפילו איסור יש בו משום תחלת, ותאמי הוא דבית שמי, דלית לו סמוכין למשרה כליים בציצית, וכיוון דתחלת לקה, לבן נמי לקה, ואפילו למען דאמר, אין מעקבין זה את זה. ומי הוא כמעט מעתיק את המשפט הזה? מבעל המור, נכון? מכל מקום, תלית שאסור בתחלת, לא חייבת אותו רב ולבן, וחיכתיב עשו להם ציצית הכנפי בגדיהם, בבגד הרויה לתחלת, כאמר, כדכתיב, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, הרי שבגדים שנאמרו כאן סתם אינם אלא צמר, ולא פשטים. היי, שאלת התוספות, מה עם סמוכים? יש לו פה רעיון שלא כתוב לפניו. ואם תשאל, אלו לכולם במשנה תורה, דרשינן סמוכים. כי דאמרינן בפרק כמה דיוומות, תשובתך, כסברי בית שמאי, הם גם דורשים סמוכים. אלא איך הם דורשים את זה? הפוך. אדרבה, לא בא הכתוב, אלא להזהיר על הכלאיים בציצית, שלא תאמר, יבוא עשה ויתחיל, לא תעשה. למה התורה כתבה את איסור כלאיים ליד ציצית? להזהיר שגם בציצית תיזהר על איסור כלאיים. כך הוא מציע. שם אומר הרמב"ן, תראו דבר מדהים, ויש שמוציאים אותה מדתניא בספרי כסותך פרט לסדין, והיא לדעתם כדברי בית שמאי, ומכאן פטרו אף מלבן. ולפיכך תנא פוטרין ולא קטני אוסרין, שאפילו ממצוות לבן פוטרין אותו בית שמאי, אף על פי שאין בו איסור, ובית הלל מחייבים פירוש בציצית, רצו לומר בין בתכלת בין בלבן, דרשינן סמוכים, לא דרשינן כסותך פרט לסדין, והלכה כבית הלל. מה ההסבר השני שהוא מכניס? הוא לא הראשון שאומר את זה, זה מופיע בעוד. מצאו ספרי. מדרש תנאי לדברים, שכתוב, אני אקריא אותו, מה כתוב שם בספרי, כסות פרט לקר, כסותך פרט לסדין. והזכר, פתחתי את השיעור, שכל הדיון עד עכשיו היה, כי זה פשטן, פשטן, פשטן. גם יבוא אדם עם טקסילו מפשטן, מה היינו אומרים? פשטן. מה שפה עולה, קר ו... למה הם פטורים מציצית? למה סדין פטור מציצית לפי הדרשה הזאת?
זה לא בגד.
כי הוא לא בגד. זה סמיכה. הסמיכות שלכם יש בהם ציצית. זה בגד לילה. לא, זה לא בגד. זה לא. יכול אדם לקחת סדין וגם להתעטף בו. אבל לפי הדרשה הזאת, הנושא הוא בכלל לא שטנס. זה בכלל לא פשטן. זה פשוט לא בגד. ולכן, אם הוא לא בגד, אז הוא לא חייב, לא בתכלת ולא בלבן. אז יש פה ברמב"ן שני הסברים לבית שם. ומה הרמב"ן מבחינת הפרשנות משנה מעריף ורשי? שלדעתו בית שמאי פותרים גם מלבן. ואז המילה ציצית, לבן. והמילה פותרים, הכוונה לגמרי. זה, לדעתו, מסביר הכי טוב את הלשון ואת העניין. עכשיו, תראו איך, מה הוא יעשה עם ההמשך של הסוגיה. הוא עושה פה...
זה לא בגד, זה לא בגד.
בטיל על חולקים, וחושבים שזה כן בגד. עובדה שאנשים הולכים עם זה. אוקיי, הלאה, בואו נמשיך. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, ולא כל המטיל תחלת לסדינו בירושלים, אלא מן המטמיעים, פירושו תחלת ממש, ואין בכללו לבן. פה הרמב"ן מכניס את ההצעה הבאה, שלא צריך לזהות בין בית שמאי לבין רבי אליעזר ברבי צדוק. כולם זיהו עד הרמב"ן. רש"י זיהה, ואמר שבית שמאי פוטרין רק מתחלת. רבנו תם זיהה, כי רבנו תם אמר, מי מסביר את בית שמאי? בליעזר ברבי צדוק. הריף זיהה, כי הריף, איך הריף הוכיח שהמילה ציצית פירושו תחלת? מכאן. והרמב"ן, לא נכון. בית שמאי פטרו מתחלת ולבן, ורבי אליעזר ברבי צדוק פטר רק מתחלת. המילה תחלת פירושו תחלת, והמילה ציצית פירושו לבן. כך אומר הרמב"ן. הוא פירוש העניין שרבי אליעזר, אז ברור שרבי אליעזר רבי צדוק לא מדבר עם בית שמאי, אלא מדבר עם מי? עם בית הלל. נכון, נגד בעל המור. בעל המור אמר שהוא בית שמאי. אוקיי, הוא אומר כך, הוא פירוש העניין שרבי אליעזר רבי צדוק אמר לו לתנא קמא ששנה דברי בית הלל הוא פסק את דבריו, אם כן, דכלאיים בציצית מותרים מן התורה, למה מטמיעים בירושלים על מי שהם הטיל תכלת לסדינו? אלא מה נראה מכך? נראה שהלכה כבית שמאי, או שלא נחקו בית הלל בדבר זה? ולפיכך מי שמטיל בו תכלת עובר על איסור כלאיים, הרי מן המטמיעים, אבל אומר הרמב"ן, לבן היו מטילים בירושלים, שהוא היה חייב את דבריהם, והמטיל בו אינו מן המטמיעים. לפיכך לא היו טמאים אלא על התכלת. עכשיו תראו מה הוא אומר, מאוד מעניין, על השורה הבאה בגמרא, אמר רבי אם כן? אז קודם כל שימו לב שהוא גורס, אמר רבי יוסי. שנית, הרמב"ן אומר, כשאנחנו קראנו את הגמרא, עם מי רבי יוסי או רבי מדבר? על מי הוא חולק? אז חשבנו שהוא מדבר עם השורה שלפניו. והרמב"ן לא נכון. רבי אלעזר ורבי צדוק דיבר עם בית שמאי בית הלל, וגם הוא מדבר עם בית שמאי, יש פה שתי הערות מקבילות, צריך לקרוא אותם כשני טורים, לא אחד אחרי השני. הם אותו דור, בדקתי, אותו דור, והם דור חמישי, דור אושה. רבי אלעזר ורבי צדוק, כשהוא אומר משהו, וגם הוא אומר משהו, רבי אלעזר ורבי צדוק אמר, רגע, הנה בית הלל שמים תכלת, למה בירושלים אומרים שהוא מטמיע? ורבי אומר, אם יש בית הלל ששמים, למה אסרו את זה? אבל לדעתו, שניהם מדברים עם בית הלל. כן, אני קורא. אמר רבי יוסי, אם כן, למה אסרו לפי שאינן בקיאין? הוא נמי על דברי תנא קמא, הוא חוזר ואומר, אם כן, שההלכה כדברי בית הלל, למה אסרו בירושלים בתחילת לפי שאין העם בקיאין לדרוש סמוכין? ויבואו לומר שכליים מותרים כשהורין אותנו בתחילת בסדין, לפי כך אסרו לתחילת. אבל גם הוא, מה היה מטיל? לבן. ואין הלכה כדברי בית שמאי אלא כדברי בית הלל, ואף על פי כן גזרו על התחלת בירושלים לפי שאינן בקיאין. ופה בעצם אני חולק על רבנו תם, נכון? הוא מדבר פה עכשיו, קודם הוא דיבר עם בעל המוח, עכשיו הוא מדבר על רבנו תם, כן? ולכן אומר הרמב"ן, זה לדעתו המהלך, לא לזהות בין שיטת בית שמאי לבין שיטת המטמיעים בירושלים. בית שמאי לא שמו לא לבן ולא תחלת, ואילו מה עשה המטמיעים? תחלת ולא לבן, בדיוק. עכשיו אומר הרמב"ן, פירשנו הדבר ולא שנינו לשון השמועה בפירושה, אלא ציטית ממש הוא לבן ותחלת, תחלת ממש. זה הרווח שהוא רוצה להרוויח, למרות שברור שהריף עצמו לא פירש ככה, ולא כדברי החולקים שאומרים שבכללו לבן. ונמצאנו למדים שלא גזרו על הלבן, ואף אנשי ירושלים היו מטילים בו לבן והיו תמהין על התחלת, ותלמידיו שאומרים דבר בעילאי נמי לבן היו מטילים לסדיניהן, אלא שהיו מחבין כנפיהם כשלא יחשוד אותם. למה הם התביישו ממנו כל כך? מפני שהתחלת דמיו יקרים, הם מטילים אותו, אולי הוא יחשוד בהם שהם קמצנים, שהם לא קונים תחלת בגלל שזה יקר, אז הם התביישו קצת ממנו, אז הם רצו שהוא לא ישים לב. אבל הגמרא אומרת האמת, למה הם עשו ככה? גזרה משום כסות לילה. ואז אני מדלג קצת לשורה 280. בוא נראה, אם הרמב"ן התעקש שהמילה ציצית פירושו לבן, איך הוא מסביר את קטינה? אז תראו מה הוא עושה שם, אם אתה אוהב את זה, בסדר? והראיה, אנחנו דילגנו עכשיו לשורה 280, והראיה שאמרו ממה שאמר לו מלאכה לרב קטינה, ציצית, מה תהיה עליה? אינה ראיה, שעל התחלת בלבד פסו, אבל לבן היה בסדינו. נו, אז למה מלאכה אמר לו ציצית? מה היה צריך להגיד לו? תחלת. הוא אומר מאוד פשוט, מפני שאמר לו סדינה בקייטה וסרבלה בסיטווה. בסיטווה מה הם היו עושים?
שום דבר.
יפה. אז הוא רצה לנזוף בו על שניהם, אז לכן מה הוא היה צריך לעשות? לנזוף גם על לבן. אמר לו ציצית מה תהיה עליה, ולא אמר לו תחלת. הוא בא לשון כולל ביטול התחלת והלבן בסרבלה, הוא נזף בו על הסרבלה, ובזה הוא קלל גם נזיפה על התחלת בסדין. ולא היה אפשר לומר תחלת מה תהיה עליה, למה? כי שערי אף מצוות לבן בטלה בסרבל. והוא אמר לו, תצניקי בית למפטר נפשך ממצוות ציצית, ואתה לובה סרבלה בסיטווה, כשם שאתה לובה סדינה בקייטה, ציצית מה תהיה עליה, ואתה מבטלה לגמרי, בין בתחלת בין בלבן, פעמיים ביטלת שתיהם, פעמים ביטלת שתיהם, פעמים אחת מהם. הוא היה מודע לשאלה שלך, אוקיי? ואז מצטט הרמב"ן את רש"י, שרש"י באמת חשב אחרת, שהמילה ציצית פירושו גם יכול להיות תחלת, לא יכול להיות תחלת. אבל הרמב"ן אומר, האמת, הפירוש שלי, הפירוש הכי טוב. מה סיכומו של דבר, מה הרמב"ן הרוויח בפירושו? אז יש פה ממש דוגמה, הרמב"ן לקח את הבעיות מכולם, מה שטוב מכולם, ויצר ביחד פירוש חדש. סיכומו של דבר, לדעת הרמב"ן כך, בית שמאי פטרו גם מתחלת וגם מלבן, שזה שני הסברים אפשריים, או בגלל השטנז, וברגע שאין תחלת, התורה לא צוותה גם על לבן, או בגלל שזה סדין, זאת הסיבה. בירושלים הם היו מטילים לבן ולא מטילים תחלת, והגזרה שנאמרה ביחס לאותם מטמיעים היא רק על תחלת ולא על לבן, ולכן סופו של דבר אומר הרמב"ן, אנחנו פוסקים הלכה כמו אותם דעות, לא כבית שמאי, כדעות האחרות, ולכן אנחנו נטיל חוטי חוטי לבן. כן? מה שאנחנו נסיים, זה בוא נראה מה קרה לחכם אשכנזי שמגיע לספרד, ולפני כן נראה הסבר רביעי אחרון, שזה בעל האיתור. לבעל האיתור גם אוחז בשיטה שלא שמים אפילו חוטי פשטן. בעל האיתור זה רבי יצחק בן רבי אבא מרי, זה שם מקורי, שם של אבא שלו, נכון? פעם הייתי עם הילדים בקיץ בבריכה, באיזה מקום שהיה בין הזמנים, אתם יודעים איך נראה בריכה בבין הזמנים, שם שלושה מצילים שחטי שם לא ידעו לשחות, היו כאלה עזבניים, משהו כל הזמן שורקים, ואז המיקרופון אומרים, יש פה ילד שהלך לאיבוד. הילד הזה, לאבא שלו קוראים אבא, והוא גר בבית. מי שזה הילד שלו, שבוא ייקח אותו מהמצילים. אוקיי? אז אבא של בעל האיתור קראו אבא. אז, אבל בעל האיתור חי בפרובנס, שזה דרום צרפת, ובפרובנס יש להם הרבה כתבי גאונים. והוא מגן על הגאונים, כלומר הוא כמו בעל המאור, פוסק כמו הגאונים, אבל יש לו הסבר חדש, אחר, שדומה לשלם, אבל שונה לגמרי, והוא קשור לדברים שכבר למדנו. אז הדברים האלה מופיעים בראש, שהוא מצטט אותם, והוא אומר פה דבר מאוד מאוד יפה. זוכרים את שיטת בעל האיתור, שכשהגמרא אומרת בדף למתחת עמוד ב', שאם אין לו תחלת מטיל לבן, שהוא חייב להטיל אותו דווקא מחוטי צמר. למה? כי לתחלת יש שתי תכונות. תכונה אחת שהוא צמר, ותכונה שנייה שהוא
צבע.
שהוא צבע. אין לך צבע, אז מה ויתרת על הצמר? תשים צמר. עכשיו אומר בעל האיתורים, אלה דבר מאוד מאוד פשוט. בבגד פשטים, מה אתה חייב להטיל? הרי התחלת מעכבת הלבן, מה הכוונה? לא הצבע מעכב, אבל אז יש לי בגד פשטים, אני לא יכול לשים ארבעה חוטי פשטים, כי אני חייב לשים, לא יודע כמה, 2, 2, 3, 1, ואני חייב לשים חוט צמר, ואני לא יכול לשים חוט צמר. למה אני לא יכול לשים חוט צמר? בגלל הגזרות, כי שטנס, כסות לילה, אז נשארתי שגם לא יכול לשים את חוטי הפשטן, לכן אני נפטר. עכשיו, זה מזכיר במשהו את רב נתרונאי גאון, שאי אפשר לשים חוטי פשטן, אבל הסיבה היא בכלל לא הסיבה של רב נתרונאי גאון. לשיטתו, חוטי פשטן קשרים להיות חוטי ציצית, כלומר, הוא לא זקוק לגמרא בשבת בדף חפזיים לקרוא אותו כמו רב נתרונאי, שזה החוליה הכי חלשה. אבל הוא מגיע לאותה שיטה שאני לא יכול להטיל חוטי פשטן, אבל למה? כי אין לי את חוטי הצמר. עכשיו, הראש חולק על זה, בגלל שהוא חולק על כל מה, על כל הקריאה שלו בגמרא שצריך חוטי צמר כסוג של חצי תחלת, כן? כמו כותב הראש, אני רק אקריא, וראיתי לבעל האיתור שכתב, ואשת דקאי מלן כבית ילד וסדין חייב בציצית מדורייתא ורבנן דגזרי גזירה משום כסות לילה, כי יחיד תחלת לקה פשטה נמי לקה. אבל למה? דקיים עלן, כרב יוחנן בן נורי, דמר אין לו תחלת מטיל לבן, כלומר צמר לבן במקום צמר צבוע תחלת, ולבן כדינו וסדין לקה למי מרחי, ילקח פשטים, לא פתר בתלית של פשטן כלל, כי אין לו חוטי הצמר. כותב הראש, פירוש זה זר הוא לפרש, הוא פשוט חולק על הפרשנות שלו בגמרא ולמד חט. אולי אז אנחנו נסיים במה קרה לראש שמגיע לספרד. הראש הוא רב אשכנזי, והוא הופך את הרב הראשי של הספרדים. עכשיו, מה היה נהוג עד זמנו? בוא עכשיו נמפה את המחלוקת. רבינו תם, הפירוש שלו התקבל בכל צרפת וגרמניה, ופשוט לא היו לובשים, ממילא גם ככה, לא ככה היו לובשים מה? בגדי פשטן, למה? קר שמה, אז היו אומרים, אל תלבש, פשוט אל תלבש בגדי פשטן, אבל לא רק שהם, בוא נסה להבין, כשאתה אומר לא להטיל חוטי פשטן בבגד פשטן, אז מה קורה? אז מה שקרה בגאונים, תלך עם בגד פשטן בלי חוטים, זה קטינה. ככה הם פרשים לקטינה. נו, נכון, אבל זה מה? אבל בגרמניה גם ככה לא חושב שהיו הולכים עם פשטן יותר מדי. מה הם אמרו? פשוט אל תלך עם פשטן, זה מה שהם אמרו. עכשיו, מגיע הראש לספרד, וכולם הולכים עם בגדי פשטן, כי זה אקלים ים תיכוני, חם, כמו ארץ ישראל, אותו קו רוחב כמעט, כן? וכולם עושים כמו הריף, שהם שמים חוטי פשטן, ועכשיו, הוא בתור רב, מה הוא צריך להגיד להם? עכשיו, מה החלק מהתסבוכת שלו? שהוא, גם כשהוא מגיע לספרד, הוא חושב שגדולי התורה והלמדנים, וצריך לפסוק לפי אשכנזים. אז מה הוא הולך עכשיו לעשות? הוא צריך לייצר עמדה הלכתית שגם רבנו תם היה אומר ליהודים הספרדים ללכת עם עם ציציות. אז בואו נראה את זה מאוד מהר, בסדר? ויגי לא נמצא, אפשר להמשיך עוד? לא, בסדר. אז תראו מהר מה הוא עושה. אז אני מזמין אתכם לשורה שורה 340 ו 343, בסדר? הוא מצטט פה את הכל. אז לפני כן יש לו חפ מעניין, רוצים עוד חפ שלו? אין זמן. טוב,
יש זמן.
אז יש לו חפ אחד פילולוגי מעניין. מה הבעיה לשיטת מי שאומר שבית שמאי מחייבים לבן? לא הרמב"ן, המילה פותרים. אז יש לו פה חפ מדהים. כשבבית המדרש למדו את הסוגיה, מי דיבר ראשון? בית הלל. ובית הלל דיברו ראשונים, מה הם אמרו? מחייבים. כשבית שמאי הגיבו להם, אז זה בית הלל אמרו מחייבים, אז מה בית שמאי אמרו? פותרים. אבל כשערכו את הברייתא, אז יש לנו כלל שתמיד שמים דברי בית שמאי לפני דברי, אז לקחו את דברי בית שמאי שבמקור נוסחו כתגובה, וניסחו אותם ראשונים, וככה זה מנוסח כבר, לא? זה כתוב בראש. לא באפשטיין, זה כתוב בראש.
זה חף לא טוב.
זה כתוב בראש, אין זמן, אין זמן.
זה חף לא טוב.
זה כתוב בראש, בסדר, אוקיי. כמו כי אומר הראש, כדאי הוא הרב אלפסי לסמוך עליו, שורה 343, אפילו לדברי רבינו תם, גזירה רחוקה היא, דגזרו במינו התותחלת, תותחלת גופי גזירה, שם היקרא, זוכרים את הגזירה לגזירה? אז הוא אומר ככה, העידן הדלק התחלת לא שייך היום לגזירות. כאן מה הוא מנסה להרוויח? שרבינו תם עצמו היה מודה שמתי גוזרים את הגזירה הלבן? כשהתחלת הוא חשש ריאלי, אבל כשאין תחלת ממילא, אז הגזירה של הלבן אפשר לוותר עליה. ולכך לא מחיתי באנשי ספרד שמתעטפים בתלית של פשטן שלא להרפות מצוות ציצית בידם. הפוסק תמיד צריך לשאול את עצמו מה ההקשר שאני פועל בו ומה יקרה לקרוא את הפסק שלי. כלומר הוא בעצם היה לו אופציה להגיד לכולם רבינו תם. אז מה הם היו עושים? הם לא היו עוברים לצמר, הם היו הולכים עם תלית פשטן בלי ציצית. אומר הראש, אני רוצה שאנשים ילכו עם ציצית. אז גם עריף וגם מרבינו תם. עכשיו זה אתם מוזמנים, וזה נסיים, מוזמנים להסתכל בשוט הראש בכלל ב', נקרא ממש קצת, שורה 360, וכן נוהגים באשכנז ובצרפת שלא לעשות תלית של פשטן. הוא לא כותב שלא להטיל חוטי פשטן בתלית של פשטן, אלא לא ללכת עם תלית של פשטן. ואני בבואי לארץ הזאת ראיתי שכולם לובשים תלית של פשטן, ואמר לי ליבי, אם תאסור להם תלית של פשטן, תבטל להם מצוות ציצית, כי אינם נמצאים כל כך תליתות של צמר בארץ הזאת. אמרתי, הנח להם כי נתלים באילן גדול, הרב אלפסי שמתירו, ועוד אף לפי רבינו תם, זה אין לו סור בזמן הזה. למה? כי שאין תחלת, לא שייך למגזר, וגם הוא טוען שכשהטעם ידוע, שהטעם בטל אוטומטית, הגזרה לא תופסת. כל זה דקדקתי שלא לאסור לבני הארץ הזאת תלית של פשטן. אנחנו בזה מסיימים. בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו עוברים לנושא של הכסות לילה, סוף הסוגיה, ונתקדם לילה טוב.
הלכה פשוט כזה.